אנחנו באורות התורה, פרק ה', סעיף ג'. לפעמים אי אפשר לאדם ללמוד מפני שהוא עומד במעלה כזאת שההערה הכללית של למעלה מן האותיות היא זורחת עליו, ואי אפשר לו לצמצם עצמו באותיות הלימוד. וכשמקבל את ההערה הזאת בקדושה ובענבה, זוכה אחר כך ללמוד בשמחה גדולה ובהבנה זכה מאוד. אנחנו חוזרים כאן להבנה בסיסית שאותיות מייצגות בתפיסה הזאת את הפרטים של התורה, דברים יותר פרטיים, יותר מסוימים, מוגבלים, כי לכל אות יש צורה מסוימת והכל. ולעומת זאת, יש דברים כלליים שהם למעלה מאותיות. אפשר לכנות את זה בדברים הכלליים, אלה מושגים כלליים או ערכים כלליים, הם למעלה מאותיות מפורטות. אותיות מסוימות. לא, לא, לא. לא. זה לאו דווקא תורה שבעל פה. זה השגות גדולות. כמו מה שהאש הלבנה שהיא מקיפה את האותיות, שזה אש שחורה. אז כאן הרב מדמה את הדבר הזה לאותיות ולמה שהוא למעלה מן האותיות. ולעיתים הוא אומר, אי אפשר לאדם ללמוד הכוונה לעסוק בפרטים. כי המונח ללמוד, ללמוד שם דברים מסוימים. כן. מפני שהוא עומד במעלה כזאת, שההערה הכללית של למעלה מן האותיות היא זורחת עליו. ואי אפשר לצמצם עצמו באותיות הלימוד. כמובן שגם הערה כזאת, אנחנו היינו קוראים לה לימוד, זה לימוד גדול. אבל זה לא לימוד במובן של צירוף דבר לדבר, הקש, וממילא עסקת מסקנה, אלא הערה, השגה גדולה. זה מצב נפשי. וכאשר תופסים איזה דבר גדול מאוד, קשה לצמצם את עצמו לפרטים, שהם קיימים, הם חשובים, ויש להם ערך רב, אבל באותו המצב קשה להצטמצם. עכשיו, מצד אחד זו מעלה גדולה, ובאמת הרב קוק קורא לזה מעלה. מצד שני, הרי צריך ללמוד תורה, צריך ללמוד גם לעסוק בפרטים. והתיאור הזה הוא מעין הקדמה לשאלה שלא נשאלת כאן, אבל היא קיימת. מכיוון שהתשובה היא, וכשמקבל את ההערה הזאת בקדושה ובענבה, זוכה אחר כך ללמוד בשמחה גדולה ובהבנה זכה מאוד. כלומר, איך לקבל את זה? זאת אומרת, השאלה, איך אדם, האם כשיש לו הערה כזאת והשגה כזאת, הוא יכול להגיד, טוב, אני הגעתי לשלב כזה, למצב כזה, שאני כבר למעלה בכלל מכל האותיות. והאותיות לא מעניינות אותי, ולא אכפת לי. וזאת גבתנות. כלומר, אמנם המצב הנפשי הוא מעלה גדולה, באמת. אבל מה זה גורם לאדם? זאת השאלה. האם אז הוא מתגאה ואומר, אני למעלה מכל בני האדם ולי מותר הכל? אני כבר, זה לא משנה לי הפרטים, כי אני הרי למעלה מהכל. מי שהוא עדיין בתוך הפרטים, אז הוא חייב. אבל אני, שאני כבר למעלה מכל זה, מה לי ולכל הפרטים? אני כבר מעבר לדבר. כן. ואז זה מוביל אותו לדרך רעה. בזה הרב מסביר את אותם אנשי הרוח, לפעמים בעלי כישרון גדול והשגות גדולות, שנפלו לטעויות קשות, לתהומות של התנהגות מאוד לא נאותה, וגם אחר כך גם הבנות רעות. מי לנו כמו בלעם שהוקף? שללא ספק במעלת כישרונו ועלי אפילו השגותיו, הרי חז"ל אומרים, ולא קם בישראל עוד כמו ש... אבל בישראל לא קמה, באומת העולם קם. מי הוא בלעם? מרת היה דרגתו הרוחנית מבחינת ההשגה הייתה כמו של משה רבנו. חז"ל אומרים את זה, מילא היה מישהו אחר אומר, אם הוא היה מתפאר, אז לא היינו מאמינים לו. אבל אין ספק שהחכמים היו בעד משה. זה ברור. ובכל זאת, למרות ההשגה העצומה, המדרגה הגדולה והכישרון העצום, הוא הפך להיות רשע. ולא הייתה לו דרך סלולה, אלא בדרך מקרה האל היה נגלל. ויקר, השם לבלעם. ויקר בדרך מקרה, בדרך טומאה. זאת הגאווה הנוראה. וזה באמת אחר כך בפרקי אבות כתוב, מה ההבדל בין תלמידי אברהם אבינו לתלמידי בלעם. זה נפש לחווה. כן, אנשים בעלי גאווה. הגאווה שהיא כאילו יש לה על מה להתבסס. הרי יש השגה גדולה, יש כישרון גדול. אבל אז זומחים את כל הבניין העולם, את כל הפרטים שמהם נבנית ונסללת הדרך. ואדם צריך להבין שההשגה הגדולה שלו היא לא רק ביטוי למעלתו, היא בעצם ניתנת לו כדי להעיר לאנשים אחרים. כדי להעיר ולסלול דרך טובה יותר, נעלה יותר, יציבה ומשמחת. ולשם כך צריך לעסוק בפרטים. אבל אז לקבל את ההערה הזאת צריך בקדושה ובענווה. קדושה לעומת טומאה. זה לא מקרה. כן, מה אומר לפעמים אדם? טוב, ככה נולדתי. זה מקרה. השכן שלי לא נולד ככה. האח שלי לא נולד ככה. האבא שלו, אני כן. קודם כל זה מקרה. אז לפעמים זה קורה ואני זכיתי. מכיוון שכך אני יותר מכולם. ולא אכפת לי אף אחד. ואני דואג רק לעצמי. זוהי טומאה. וממילא היא מביאה את כל שאר הדברים הטמאים, הדברים המסתירים, בעצם מסתירים את השם. זה עיקר עניין הטומאה. שאדם כל כך מתגדר בגאוותו, שהוא כבר לא רואה גם את האל. אז זה עניין של קדושה, ובענווה, הענווה היא בדיוק כוונת המדרגה של היחיד, שגם הוא זכה בכישרון גדול, הוא זכה בגילוי גדול וירה גדולה, אבל זה לא בשביל עצמו. בשביל עצמו גם כן, במידה מסוימת, כדי שיוכל לבנות את חייו כראוי בכל יום וכל שעה. כי הרי לא כל שעה זוכים להערות כאלה. אבל בעיקר, כן, כמו שמצוות תלמוד תורה זה ללמוד וללמד. והרמב"ם מדגיש שללמוד היא על מנת ללמד. כל שאדם זוכה ליותר בלימוד תורה, כך הוא יותר מתחייב בללמד. כלומר, הוא מתחייב להיטיב לכלל. כי גם כל עניין קבלת התורה היא לא רק בשביל היחיד, אפילו לא כמו משה רבינו, אלא בשביל כלל ישראל. ומשה זוכה לכולם. וכך גם העולם. העולם לא נבנה בשביל בלעם. בלעם ניתנה לו ההשגה הגדולה בשביל העולם. ואם הוא לא מבין את זה, ואם הוא סוחר בכישרונו, ואם הוא מעמיד את כישרונו ביחס לאנשים אחרים אך ורק כאמצעי להתעשרות או לכבוד או למעמד ולא לטובת העולם וטובת העניין, אז באמת הוא נעשה רשע. על כן צריך לקבל את ההערה בקדושה ובענווה, ומי שמקבל אותה כך זוכה אחר כך ללמוד בשמחה. כלומר הוא חוזר לפרטים, אבל הם לא מעיקים עליו. נכון, באותו המצב הנפשי הם עלולים להעיק עליו, והוא צריך להתייחד עם, עם מצבו הגדול, עם ההשגה הגדולה. אבל אחר כך, בדרך הטבע, החוויה הגדולה הזאת היא פגה, כן, 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 לאט לאט, לא חייב להיות בבת אחת, זה לא איזה נפילה לדיכאון, כן, היא מתפוגגת לאט לאט. נשאר ההשגה, נשארת הרושם שלה, כן, היא מטביעה את, את עצמה בתבונתו, בתוך הכרתו, ואז הוא יודע להשתמש בזה לצורך, ואז הוא חוזר ללמוד. הוא חוזר ללמוד, הוא חוזר על הפרטים, הוא מבין הרבה יותר טוב את ערכם ואת עניינם ואת יחסם זה לזה, ולכן אז א' הוא לומד בשמחה ולא מתוך מועקה. מה השמחה? השמחה היא שמחת היצירה. זה כמו אומן גדול. אומן גדול הוא קודם כל אומן בכך שיש לו כישרון והשגה. צייר, גם אם אין לפניו צבעים ובעד או נייר, הוא צייר. מלחין, גם אם אין לפניו תווים וכלי נגינה, הוא מלחין. זה מתנגן לו בראשו. אם יש לפניו, זה האותיות, זה הפרטים, אז הוא מתחיל לממש את מה שהוא השיג בגודל כישרונו בנפשו, והוא עושה את זה בשמחה, מכיוון שיש כאן תוספת של גיבוש הדבר, של אותה ההערה שהייתה לו, אם בציור ואם בצלילים ואם בעלילה ספרותית או בשיר או במה שזה לא יהיה. עכשיו שהוא שם את ה... הופך את זה למילים או לצבעים או לצלילים, אז הוא עושה את זה בשמחה עצומה, מכיוון שזה ההמשך הישיר של אותה השגה הגדולה. בשמחה גדולה ובהבנה זקה מאוד. הבנה זקה, אפשר היה להגיד גם כן גדולה, הבנה גדולה, הבנה מעמיקה. אולי זה מתאים למה שחזל אמרו שרצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, הרבה להם אותם הכלים שיכולים את ההבנה הזקה לממש ולגבש באותה עדינות כמו שהוא, כמו אומן גדול. מעשה אומנות זה לא סרט נע של בית חרושת. אתה לא יכול להיכנס לסדנה של אומן ולהגיד, אולי פה חסר עוד קצת ירוק. הוא ירוק אותך, לא ירוק אותך. אולי פה קצת ירוק, שם קצת אדום. אצלו כל נגיעת מכחול היא כמובן יחידה במינה. אסור לשנות. כן, אותו דבר כך. הבנה זקה, לכן יש כל כך הרבה תורה ומצוות שאפשר יהיה מתוך כל הכלים האלה, על ידי כל ריבוי האותיות, לייצר את אותה היצירה הגדולה ברוח, שהיא לימוד תורה. לממש את ההשגה הגדולה ולגבש אותה במציאות על ידי האותיות, על ידי הלימוד של הפרטים. אם מקודם הרבה פרטים הם מעיקים, כי אתה אומר, בשביל מה צריך כל כך הרבה? כן, זה גם צריך להשתמש בהכל, זה כמו משימה שמתאים לתלמיד. אתה, הנה לך כל הזה ואתה צריך להשתמש בהכל. אני אומר, מה אני צריך את זה? יכול להשתמש דבר אחד, מספיק לי. זה רק מקשה עליי. אבל אם יש לו רעיון, אז הוא צריך כמה שיותר כלי. ובזה הוא נעשה זכאי, הוא נעשה, כן, זיכוך. הוא זכאי במובן זה שהוא זך מכל פשע, מכל טומאה, מכל חטא. זוהי הבנה זכה. הבנה זכה היא אותה הבנה שהיא מזככת את הערכים ואת הפרטים, הוא מצרף את אותם, גם זה מעניין, גם המילה צירוף היא כמו קור מצרף, כי אני מצרף את הדברים למציאות אחת מאוד מדויקת, מאוד נכונה, מאוד עדינה, על פי ההשגות הגדולות האלה. זה היחס לאותיות. כמובן שהדברים האלה הם נכונים קודם כל לאותם אנשים שלפעמים באמת יש להם השגות כאלה, או שיש אפשרות שתהיה להם השגה כזו. השגה כזו היא גם זכות גדולה וגם ניסיון גדול. ניסיון. איך אדם עומד בזה? האם הוא לא נעשה גבתן? ובמידת מה אולי לכל אדם, יש גם כן הבדלי מצבים. לפעמים הוא מבין משהו חשוב, משהו גדול. וזה עלול קצת להוות את כל הראייה המאוזנת. אדם שהבין משהו גדול בתורה, במוסר, בחיים, אז נדמה שכל שאר הדברים הם כבר פחות חשובים. והאמת היא לא כזאת. לא כזאת. כי כל הדברים יש בהם חשיבות. לפי המצב ולפי העניין ולפי השעה, כל דבר יכול להיות מאוד חשוב. אז לכן, הניסיון הזה של גם אם מבינים משהו מאוד גדול, והוא באמת דבר גדול, שהוא יסתיר את כל שאר הדברים, זה לא נכון. תמיד צריך לחפש גם את המקום של שאר הדברים, שתהיה תפיסת עולם כוללת. מכל אין פרטים מיותרים. אין תנועות נפש מיותרות, אין אנשים מיותרים. למרות שיש כאלה שאנחנו מאוד לא מסכימים איתם, מאוד לא נוח לנו איתם, רק צריך לזכור שגם להם כנראה איתנו. אז אם אנחנו אומרים שהם מיותרים, ייתכן שהם אומרים את זה עלינו, וזה... אז אולי יש יותר נכונות להבנה, כן? שלא יהיו מיותרים, לא אלה ולא אלה. נכון? יש אנשים שטועים. כל אדם לפעמים טועה בעצמו. זה נכון. יש טעויות ושגיאות, ולפעמים טעויות חמורות, ואז צריך כמובן לתקן את זה. אבל זה לא אומר שכל ההוויה כולה לא טובה. איתם הוא חטאים ולא חוטאים. גם חוטאים כבדים. בעיקרו של דבר, התפילה היא שאיתם הוא החטאים ולא החוטאים. כן.
אז מה זה אומר על הטעויות האלה ועל החוטאים האלה, שמה כן נכון? במה הם לא מיותרים?
קודם כל בעצם הווייתם. שנית, גם הטעויות נובעות בדרך כלל מדברים עמוקים, משאיפות עמוקות, שלא עובדו כראוי. ולפעמים קשה מאוד לאבד אותה, אנחנו צריכים לזכור, אנחנו חיים במציאות חסרה. לא כל שאיפה עמוקה וגדולה יכולה לבוא לידי ביטוי בשלימות. וגם את זה כל אחד צריך לדעת, קודם כל כלפי עצמו, הרי אנחנו לא ממונים בעיקר על אחרים לעשות את הדין איתם. קודם כל אנחנו ממונים על עצמנו, זה יותר חשוב. וגם בתוכנו, כן, לפעמים יש לנו צער מובנה במציאות, לא הכל יכול להיות בשלימות, מכיוון שהעולם לא שלם. וצריך גם את זה לדעת מראש. כן, אדם רוצה להיות מאושר, זה בוודאי, וזה נפלא. אבל צריך לדעת שכנראה זה בלתי אפשרי כל הזמן לפחות. מכיוון שהעולם לא מושלם. אז צריך לעשות הכל כדי לקדם אותו, כדי להמשיך ולתקן אותו. כן, זה נכון. אז ממילא לפעמים צער קשה, כאב קשה, יכול להביא גם לטעויות, לרצון לדלג על שלבים, לרצונות שונים. אנחנו מבין, אנחנו צריכים להבין גם את מנגנון הטעות. טוב, אז זה לא בספר הזה, אנחנו עוסקים בעיקר בבירות התשובה, בשאלת המנגנון הטעות והחטא, כן? הסיבות, התכלית, היחס כלפי העולם, התורה, הנפש העצמית, כלפי הזולת והחברה, כן? כל אלה מנגנונים מורכבים. מורכבים מאוד. אבל הנחת היסוד היא שזה לא מיותר. האדם לא מיותר, וגם תנועות הנפש הבסיסיות שלו לא מיותרות. יש בהם משהו נכון. האם זה בא לידי ביטוי באופן נכון? יכול להיות שלא. יכול להיות שלא. לא נכון על פי התורה, לא נכון על פי המוסר, לא נכון על פי ההרגשה. יש כל מיני אפשרויות של לא נכון. כן. ובדרך כלל זה נובע מקושי מסוים לבנות, מחוסר סבלנות, שאפשר גם להבין אותו הרבה פעם. אפשר להבין. לא להסכים איתו, כי זה לא נכון, זאת לא דרך נכונה. אבל אפשר להבין. כן. ולפעמים יש צער שצריך לעת עתה לדעת שזה לא בידינו, לא בידינו לשנותו. כן. כמו שיש בחיים בעולם מוות, אנחנו לא רוצים שיהיה. אבל זה עדיין קיים, ועדיין צריך להצדיק את הדין. את הדין. לרצות, להקל, לדחות, לשנות, אבל עדיין צריך להצדיק את הדין. זה חלק מההוויה, זה אולי הסימן או הביטוי המובהק ביותר לאי שלימותו של העולם, לאי שלימותה של המציאות. העולם עוד לא גן עדן. כן. ואם נבחן את המציאות הזאת של מוות ומחלות וחולשות וזקנה שיש בה חוץ מחולשה גופנית, גם אולי עליבות או מחלה קשה, שגם כן היא מאוד מאוד הופכת את היצור, את האדם, את צלם האלוקים שבאדם, לכל כך חסר יכולת, כל כך מסכן, שזה ביטוי נוראי לאי מושלמות שיש בעולם, לאי השלמות. מעיד הגיסה, כל זה צריך להיות בעיקר מוטיבציה לתקן עד כמה שהדבר אפשר. אז לכן, גם אצל כל אדם שלפעמים יש לו השגה גדולה וגבוהה, שידע לא להתגאות בזה, אלא לנסות ולאחר הרגיעה להביא את זה לאוצר הכוחות שלו, כדי לעסוק בפרטים, באותיות, ולבנות ולעולם יותר מתוקן, יותר ראוי, גם בפרטיו, בכל ענייניו. כן. הורידו פה את השעון. מה? לפעמים עבד. טוב, לא חשוב. כן, מה, יש לנו עוד זמן, נכון? אנחנו נלך לדלת. שזהו מסיים את הפרק שלו. סוסי אש, אינון אטוון דאורייטה, כן? זה בעצם ציטוט מספר הזוהר, כן? כתוב פה למעשה כל המקורות הרב שיבא ציין. שאטוון דאורייטה זה אותיות התורה, והם משולים, האותיות משולות לסוסי אש. והרב משתמש בזה כמשל כדי לבאר עניין מסוים. במה שאין האדם משיג מעומק הרעיון בכוחו העצמי, מתגדל כוח היצירה על ידי חיבורו עם האות שבתורה, ועולה הרבה יותר מכוחו, כמהירות הנסיעה וביטחונה על ידי הרכב. וכאן הוא מפרט את המשל והנמשל. יש רגלי שהולך בכוח עיונו בעניינים העיוניים שבתורה בדרך כלל, ואינו נעזר במובנם של העניינים על ידי אותיות התורה. ויש מי שאין בו כוח ללכת רגלי, והולך על אטוון דאורייטה גם באותם העניינים שהם פשוטים, וראוי לאדם בריא ללכת בהם רגלי בכוחו עצמי. ויש שכל מקום שיש בכוח ללכת רגלי הולך, ומשתמש באטוון דאורייטה לא מפני חולשתו, כי אם כרוכב על סוס לכבוד, כדי לאתר יותר את העניינים, או לרכב במקום שאי אפשר לבוא שמה על ידי כוח עצמו, כי אם על ידי צירוף הדרישה לאותיות התורה. אני חושב שכאן הרב מתכוון לאותו רובד בתורה מתוך ארבעה לפי אותיות פרדס, פשט, רמז, דרוש, סוד, כן, יש ארבעה דרכים לעיסוק בתורה והבנתה. אז כאן הוא מתכוון לדרך רמז. מהי דרך רמז בתורה? אותיות, באמת זה צירופי אותיות, ראשי תיבות, סופי תיבות, מילוי של כל אות, גימטריות, כל הדברים האלה הם עניין של שימוש באותיות, כדי להבין דברים שנסתרים מן העין בפשט. אלה סוסי יש, שהם יכולים להביא, כלומר, אם אדם לא היה מכיר את הדרך הזאת כלל, היה צריך להתייגע מאוד כדי להגיע לאיזה תוכן, כן, לאיזו הבנה, שאם הוא מכיר את הדרך, אז הוא נרמז, וממילא הרמז הזה מביא אותו מהר מאוד, לנקודה כלשהי שהוא רואה קשר בין עניין אחד לעניין אחר, והקשר הזה הוא מאיר עיניים, ומיד הוא תופס איזה דבר. עכשיו, אבל על מה הוא מתבסס? לא על כוח ההסק וההיקש, אלא אותו כוח של צירוף אותיות, או פירוד אותיות, או הערך המספרי של האותיות, או דרישת האותיות, מה שיש בתגים, בכתרים וכו'. כל הדברים האלה הם דרך רמז. והדרך הזאת יכולה להביא בדילוגים את האדם. על מה הדילוג? הדילוג על כוח היגיעה של ההיגיון. וזה אדם מדלג על זה. נניח, מה שכולם מכירים. הרבה מפרשים אמרו, המלך בגדרי בגימטריה ספק. לא גמר. אנחנו מבינים שהספק תלוי איזה סוג שלו, אבל בכוחו להחליש ואפילו לחרסם בקדושה, כי אולי לא, אולי לא נכון, אולי כן נכון, אולי כך. ולכן המלך נטפל דווקא למזדנבים, לאלה שהם היו חלשים כבר ממילא, שעיפו מן הדרך, ושם הספק הוא חזק. הוא גובר על הוודאות, הוא גובר על אין כוח. אז הנה למשל, איך היינו יכולים להגיע לזה? אולי בדרך מאוד מפותלת, היינו עוסקים בהיגיון, בשאלות תיאולוגיות, ולמה, ומה זה המלך, ואיך זה בא להחליש, ומה הוא בא להחליש, ולמה כל כך המאבק איתו כל כך גדול. נו בסדר, שבט רע מאוד באו לשדוד. בסדר, נו, מה צריך כל הדורות לזכור את זה? פה על ידי, נניח, על ידי רמז כזה, אנחנו מבינים שיש כאן עניין יותר עמוק. זה סוג של דילוג. דילוג על מחקר, דילוג על היגיון. ניתן רמז, אנחנו תופסים משהו, וכן, יכולים כבר להמשיך עם ההבנה הזאת בעניינים חשובים מבחינת הנפש, מבחינת התורה, מבחינת האמונה. וכך הרבה דברים, אם תזכרו, בכל מיני דברים, אפילו מוכרים וידועים שכבר נתפסו בדעת, בפולקלור כמעט, הייתי אומר, הפולקלור היהודי. כן.
דילוג שזה קונוטציה שלילית, דילוג על היגיון, זה בהכרח שלילי?
לא, לא. לא תמיד זה שלילי, נאמר כך. לפעמים זה מאוד עוזר. ולכן הרב מפתח את זה פה. שיש אותיות שהן סוסי יש. זאת אומרת, ממש במהירות רבה, על ידי איזה צירוף, אתה מגלה פתאום עולם שלם. שלא חשבת עליו. אז זה מה שהוא אומר, במה שאין אדם משיג מעומק הרעיון בכוחו העצמי, מתגדל כוח היצירה על ידי חיפרו אמהות שבתורה. ועולה הרבה יותר מכוחו. כמהירות נסיעה וביטחונה על ידי הרכב. אתה אומר, זה שיושב ברכב, כמה הוא יכול לרוץ מהר מהר. זה. פתאום הוא בשעה אחת, גם 70 קילומטר, איך זה אי אפשר? אבל נכון. יש לו כמה כוחות סוס במנוע, נכון, כמה סוסים. והם יראו ישר לו, בנחת. מה הוא עשה? הוא רק צירף את זה, מה שהוא עשה, כמה פעולות, והגיע לאן שהגיע. זה לא רק הרכבים שלנו היום, גם הרכבים של פעם, גם סוסים. אתה קצת דרבנת את הסוס, והוא כבר לבד. דהר. אז זה יותר למעלה מכוחו. ולפעמים, מה העניין של כוח הרמז? וזה נכון לגבי מחברים מסוימים, תפעיל, תראו פעם ספרים מפעם. ואתה מסתכל על המחבר בעצמו, מה כוח הכישרון שלו העצמי, הוא לא כל כך גדול. אבל מכיוון שהוא ידע את דרך הרמז, הוא אמר כמה וכמה רמזים חשובים מאוד. ואם אתה שואל, האם אתה בכוח הגיונך, הבנת, הוא אומר, לא, זה לא, אני לא יכול. אני לא מבין. אבל אני יודע שזו דרך נכונה. ואני נזהר לא סתם לעשות גימטריות פיציות. לפעמים זה, אני שמעתי, זה הפך להיות מנהג בכל מיני שמחות משפחתיות. עושים גימטריה של מספר הבית וגיל של החתן וכמות השקלים בפנסיה של הסבתא וביחד יוצא, לא יודע, חתונה מוצלחת. בסדר. אז זה לא על זה, לא על הרמזים האלה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על דברים שהם ראויים, שאדם יודע להיזהר ולעסוק בזה נכון. אבל לפעמים הוא מגלה דברים שזה לא היה בכוחו. אם זה הוא היה בעצמו, הוא לא היה בכישרון, הוא לא היה עושה את זה. רק שהוא מכיר את הדרך. ומכיוון שהוא מכיר את הדרך, הוא מכיר את אופן השימוש הנכון, הוא באמת מגלה דברים גדולים וחשובים. לכן זה יותר מכוחו. לעומת זאת, אומר הרב, יש רגלי שהולך בכוח עיונו בעניינים העיוניים שבתורה בדרך כלל. כלומר, על פי רוב, הוא סומך על הגיונו ועל כישרונו. זה נקרא הולך רגלי, לא רוכב על סוס. לא משתמש בכוחות נוספים. הולך רגלי ממש כל שעל אדמה הוא דורך בו. בודק ובוחן ומצרף ומודד ועושה, הכל נעשה בכוחו. גם בתורה, כל סברה, כל עניין הוא משווה ובוחן ומעיין וחושב, ואז יש לו מסקנה ועל בסיס זה הוא בוחן עוד סברה ועוד, ממש דבר אחרי דבר נבנה העניין. זה בדרך כלל. כן, צורת העיון הרגילה זה... לא, למה כולל? בדרך כלל? לא, בדרך כלל פה הכוונה על פי רוב. אני חושב. אולי אתה צודק, אבל אני לא נראה לי כאן. אולי אתה צודק, יכול להיות. כי זה נכון, כתוב פה כלל, אנחנו קצת נכנסים לרמי. כתוב פה כלל וכתוב פרט, נכון. אבל נראה לי שבדרך כלל הכוונה לשגרת לימודו. שגרת לימודו. ואינו נעזר במובנם של העניינים על ידי אותיות התורה. כלומר, להבין את העניינים על ידי אותיות. זה נראה לי נכון כאן. פה האותיות הן לא דווקא פרטים, כמו שראינו מקודם, אלא האותיות זה מין אוצרות של, של דברים שהם יכולים להיות מפתחות על ידי רמז, אם אתה מצרף אותם, פתאום אתה מקקן, כמו בצירופי מספרים בפתיחת כספת. הוא אומר, מה זה משנה איזה מספרים? באמת זה לא חשוב, לא לכספת ולא למה שיש בה. אבל מי שלא יודע לא יכול לפתוח, מי שיודע פותח, נגבר העניין. ואז שהוא פתח, אז יש לפניו כל מה שיש בפנים. כן. אז בעניינים שבדרך כלל, כלומר העניינים שבשגרת הלימוד, הוא לא נעזר בדרך רמז. ויש מי שבכלל לא רצה, לא רצה לימוד כזה. היו תלמידי חכמים חשובים מאוד, שלא רצו לימוד כזה שיהיו להם איזה מין גילויים שמחוץ לעבודת הלימוד עצמה. כך היה מקובל בבית מדרשו של הגר"א. תלמידיו, לא שנמנעו בכלל מהבנות של דרך רמז, אבל בדרך כלל, כן, פה, על פי רוב, לא רצו השגות שהן לא על ידי העבודה התבונית עצמה. מדוע? נשאל מדוע, באמת יותר פשוט לפעמים. כיוון שאז עלולים לטעות יותר. אם יש לך דרך שאתה בנית דבר אחרי דבר, אז אתה יודע מה שעשית. אתה יכול לבחון עוד פעם את כל הדרך, את כל המסקנות, את כל הראיות, את כל הסברות. אבל אם הגעת לזה על ידי צירוף, אז אולי זו הברקה נפלאה, אבל פה אולי צריך לצרף עוד אחרת. אולי צריך לעשות עוד משהו, ואז ההבנה תהיה יותר נכונה. זו דרך, אמנם מאוד מהירה, אבל גם מסוכנת יותר. כי באמת אין בה אלא רמז. רמז הוא... זה תלוי מי שמבין את הרמז, מי שלא מבין. אם לא מבין, עלול להבין את זה בדיוק ההפך ממה שזה. כן? זו הסכנה גם. לכן, מקובל היה בבית מדרשו של הגר"א, תלמידיו ותלמידי תלמידיו, שעיקר העיקרים זהו הלימוד, לימוד בסברה ולימוד באופן של הבנת הפשט, ולכן מקובל היה אצלו שמכל דרכי הלימוד, אמרו שהגר"א בעצמו אמר, שהסוד זו הדרך הקלה ביותר. הפשט זה הקושי. מפני שצריך להבין באופן פשוט כל דבר. לא להגיד כן, זה ככה, זה לא נקרא להבין. אולי המסקנות הן נפלאות, אבל זה... איך הגעת? טוב, אני קפצתי. הפשט זוהי הדרך הקשה ביותר. למצוא את ההיגיון של הצירוף של כל דבר ודבר, של כל סברה וסברה, כל מסקנה ומסקנה. זו הדרך הכי קשה. כי את בדיוק ההפך ממה שהעולם חושב. ואומר הרב, יש מי שאין בו כוח ללכת רגלי. והולך על אטוון דאורייטה גם באותם העניינים שהם פשוטים וראוי לאדם בריא ללכת בהם רגלי בכוחו העצמי. למשל, היה ידוע סיפור שלא בטוח עד כמה הוא נכון או לא נכון, אבל נניח, נקרא, בלי לערב, להיות עריבים לנכונות. יש מסורת שהבשט, רבי ישראל בעל שם טוב, היה קרוב משפחה רחוק של הנודע ביהודה. לא יודע אם זה נכון, לא בטוח, כי גם אנחנו לא יודעים הרבה על המשפחה של הבשט, אבל נניח. ויותר מכך, אפילו הם נפגשו. איפה נפגשו? אין לי מושג, אני לא מסתבר לי כל כך, כי הוא היה באמת בפראג, הנודע ביהודה, והבשט היה בכלל באמת. היא הרבה יותר מזרחה, מאות קילומטרים שם. נניח שנפגשו. כן, אני אומר, לא ערב כלל לנכונות הסיפור, אבל לצורך הדגמה. והנה, כאשר הבשט בנידודיו הגיע לקרוב משפחתו הנודע ביהודה, הרב הגדול, אחד מגדולי הפוסקים בימיו, וגם עד ימינו, הזדמן שאישה אחת נכנסה לבית הרב עם עוף, עם שאלה, עם העוף כשר, לא כך, כי השוחט שחט, פתחו, היה צריך להסתכל בסימנים אם זה לא טריפה. והשוחט, למרות שהיה מומחה, לא ידע להכריע, באו לרב. שניהם היו שם והביאו את העוף. אמר הבשט, טריפה. ככה, איך שראה? אמר לנדב יהודה, איך, למה? הוא אומר, אני רואה רוח תומה שורה עליו. אמר לנדב יהודה, ככה לא פוסקים הלכות. לקח את האוב, בדק, כפי שבודקים, ואכן היה טרף. אומר, הבש לא טעה. היה טרף. אבל ככה לא פוסקים הלכות. זה לא נקרא. אני אומר, נעזוב עכשיו את הבשט ואת הנדב יהודה, אני לא בטוח כלל שזה יכול היה בכלל, הפגישה הזאת יכלה להיות, אולי כן, אולי לא, לא חשוב. מה זה אומר? יש דברים שהם פשוטים, פשוטים במובן של לימוד. לא קשה ללמוד הלכות חוקה. אין לוקח זמן, בסדר, אפשר ללמוד. אדם רגיל יכול ללמוד. לא צריך להיות גאון מופלא, אדם רגיל. יכול ללמוד בשקידה, והוא ידע את הסימנים. היום בטח זה יותר קל, לכל אחד יש ספרים, אפילו יש ספרים כבר אלקטרוניים, אפשר לראות כבר את כל הזה, יש ודאי כבר צילומים ותמונות והכל מכל כל כל זה. מה שפעם היה צריך לצייר ביד את כל סימני הכשרות או להפך הטריפה של אוף או של בהמה. אפשר ללמוד את זה. לשם כך לא צריך בכלל. גם אם אדם רואה, גם אם הוא מסוגל, לא צריך. לא צריך. זה לא נועד לדילוגי מדרגות. אלא מה אומר הרב? יש כאלה שאין להם הכוח. אין להם כוח. מה זה אין כוח? או שאין כישרון ללימוד אחר. והם מנסים ללמוד את זה בצורה כזו. והם משתמשים בזה עכשיו. אם התוצאות הן נכונות או לא נכונות, מי יודע. אבל הם משתמשים בזה כדי להגיע לאיזו הבנה ואיזו ידיעה. אבל הדברים בעצמם, העניינים הם פשוטים. וצריך ללכת, צריך להבין אותם כפשוטם. ראוי לאדם בריא ללכת בהם רגלי בכוחו עצמי. לאדם בריא. זה סימן, זאת אומרת, זה סימן לחולשה. לפעמים להפך, אנחנו חושבים, הנה פלוני, הוא אומר זה ככה וככה. אומר, לא, זה צריך להיות, זה לא בריאות, זה לא יתרון, זה חולשה. בעניינים שהם בעולם הזה, ואפשר ללמוד אותם, ואפשר להבין אותם, אז לא צריך להשתמש בדברים שהם רמזים. כי שם גם הטעויות לא קטנות, ואנחנו רואים שזה קורה הרבה פעמים. יש אנשי עסקים שהולכים להתייעץ עם לא יודע איך לקרוא לזה. כן. אנשים
חולים.
מה? אנשים חולים. הם כאילו לעצמם לא כל כך חולים, כי אני חושב שהם מנהלים את החשבונות שלהם על פי, דווקא על פי היגיון ועצות של כלכלנים. אבל לאחרים הם מוכנים לייעץ... עכשיו, לפעמים הם באמת קולעים למטרה. ואולי אנחנו אפילו מוכנים להניח שהם קולעים למטרה באופן סטטיסטי יותר מאשר כל אדם רגיל שלא מבין. יכול להיות, באמת, אומרת, יכול להיות שיש להם איזה כישרון. אבל א', זה בוודאי לא תמיד, כפי שראינו. גם אנשים טוענים שיש להם רוח הקודש על כל דבר, בענייני עסקים ובענייני משפחה ובענייני בריאות ובעניינים אחרים, לא תמיד הם קוראים למטרה. ואם אנשים נוהגים על פי זה ולא על פי דרך העולם, ששם באמת צריך לעשות בחינות ובדיקות ולנסות ולהבין את הדברים כמו שהם, על פי הפשט, אז לפעמים באמת נופלים חזק מאוד. ואז גם אותו אדם לפעמים מאוד סובל שהוא נתן עצה כזו. שהוא בעצמו טעה, קשה מאוד, טעה. במקום ללכת בדרך הפשוטה והראויה, המוסרית או המקצועית, כן. ואפילו אם, אפילו אם יצא במספר פעמים שהצותיהם היו טובות. אבל זו לא דרך נכונה. והרבה פעמים זה מעיד יותר על חולי, על חולשה, מאשר על בריאות. בריאות צריכה להיות איזון נכון משיקול דעת ולקיחת סיכון סבירה, וככה זה על פי דרך העולם, מה שיהיה, איך שאדם צריך להבין מה שהוא עושה. אם הוא רק שואל ליצעות, אז גם אם שלוש פעמים היה טוב, יכול להיות פעם אחת לא טוב, והכל הלך. וכבר היו דברים מעולם. הן בענייני ממונות, והן בענייני משפחה, והן בענייני בריאות, וכו'. כך שזה לא דבר פשוט. לכן אסור להתייחס את זה כאל גדולה, זה לא גדולה. זה לא גדולה, זו חולשה. היא חולשה של השואל, כמו ביום כיפור, אדם שהוא נוטה למות, אז השואל והנשאל מגונים. הוא צריך לאכול. אבל שואל מילא שם, למה הנשאל? הרב ששואלים אותו, אם לאכול וכבר, למה הוא מגונה? כי הוא היה צריך לחנך את הקהילה שלו ככה, שבמקרה כזה לא ישאלו אותו, ואז יבזבזו עוד זמן יקר, אולי אדם ימות בתוך 5 דקות, או יהיה נכה לעולם. במקום לרוץ אליו, עכשיו את רואים שאדם מתעלף, צריך להשקוט אותו מיד ולהכיל אותו, אחר כך יהיה בסדר. הקדוש ברוך הוא בטוח עמך. אבל אם אוי 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 לא הולכים איפה הרב, מה הוא יגיד וזה בינתיים, מה יהיה איתו? כן? ואם רואים שזה לא עזר, מיד להזמין אמבולנס, מיד לנסוע לבית חולים, מיד לעשות כל מה שצריך. שחז וחז. כלומר, הדברים של חז"ל שנשאל השואל והנשאל מגונים. שניהם מגונים. כי גם הרב צריך לחנך שמה שאפשר להשיג על פי הפשט, צריך להשיג על פי הפשט. ולא שהוא עכשיו ייכנס, יגיד מה השם שלו, מה הגיל שלו, נשרף צירופי. טוב, הגיע זמנו למות, שימות. היום ונורא, יש... טוב, אני חושב זה מספיק בזה. אז יש, זו חולשה, זו בעצם חולשה. זה מה שנשאל גם מגונן. ויש שכל מקום שיש בכוח ללכת רגלי הולך. הוא משתמש באטרון דאורייטה לא מפני חולשתו, כי אם כרוכב על סוס לכבוד, כדי לאתר יותר את העניינים, אז זה משהו אחר. הוא מגיע למסקנות שלו, בין הלכתיות, שוודאי וודאי, ובין עיוניות ומוסריות ופילוסופיות בכוח תבונתו, במה שהוא מסוגל עד כמה שהוא יכול, ואחר כך הוא מצרף לזה גם את דרך הרמז, ומאתר בזה, כלומר, אצלו זה מובן ומוסבר ואיתן ויציב. על פי ההיגיון ועל פי המוסר ועל פי המצפות. ומלבד זאת, גם בדרך רמז הוא מוצא את הדבר היפה, את התכשיט לשים על זה. כן? ולכן הוא אומר, לא בשביל, כרוכב על סוס, לא בשביל להשיג את המרחק, אלא לכבוד. עכשיו, הוא, כי הוא מעמיד את הדברים האלה במקום הגבוה הנכון, המתאים להם, הראוי להם. כן. זה משהו אחר. או לרכב במקום שאי אפשר לבוא שם על ידי כוח עצמו, כי אם על ידי צירוף הדרישה לאותיות התורה. כלומר, לפעמים הוא מגיע למירב מה שהוא מסוגל על פי מאמציו, ואז נשאר לו איזה דבר שהוא עוד לא הבין, עוד לא תפס, ושם הוא גם משתמש בכוח הרמז, ועל ידי דרישת האותיות, בכמה אופנים שיש כמה וכמה אופנים של דרישת אותיות, והוא משלים לעצמו את הדבר שהוא ממילא הלך בו וחקר ויגע ועבד ועשה כל מה שהוא מסוגל, ואז זה משלים את זה. אם זה מתאים, אז זה כנראה יש יותר סיכוי שזה אמת וראוי. אם זה לא מתאים, אז שוב הוא נשאר בשאלה, ואז הוא צריך עוד פעם להתייגע ועוד פעם לחשוב ועוד פעם, לא מספיק רק אותי. כן. כן. לא, קודם כל, מי הוא מי? כי הגופות היו במצב נורא. ולא ידעו מי הוא מי כדי לכתוב על המצבה. ורבי אריה לוין, יחד עם עוד, עשו בית דין ופתחו בגורל הגרא. אז הנה, אנחנו נותנים פה דוגמה, רואים דוגמה מסוימת. שידעו ככלל אילו אנשים יצאו לקרב ואילו אנשים נהרגו, אבל לא ידעו על כל גופה וגופה מי הוא האיש, מכיוון שהתעללו בהם נורא. פשוט קשה לתאר עד כמה זה נורא היה. ואז לפי הפסוקים שיצאו על כל אחד ואחד, אז קבעו את... אז זה באמת... למרות שאפשר להגיד, אם גורל הגרעה טוב, אני רוצה לקנות מקרה, בוא נעשה גורל הגרעה, נראה איזה פירמה, איזה כמה, איזה חס וחלילה, זה דבר שהוא באמת שמור רק למשהו שממש, א', חשוב מאוד, חשוב באופן שכמעט אין נרוך לחשיבותו, כן, כי זה לקדושים ש... שהיה צריך לכבדם בכבוד אחרון, יראו מצווה, וגם שאין דרך, שום דרך, היום יכול להיות, שאם הייתה דרך על פי בדיקות DNA, למשל, לקבוע, אז לא היו בכלל, לא היה מה לדעת להשתמש בזה. זה ברור. כי זה שם, למרות שזו דרך, ובאמת היא מקובלת שוב מבית מדרשו של הגר"א, שאמרנו שלא אהבו שם את הדרכים האלה, אבל לא שזה לא נכון, הדרכים ישנם. ורק כאשר אין שום ברירה אחרת, שום אפשרות אחרת, אז אפשר להשתמש בדרך כזו, וגם לעניינים החשובים ביותר. טוב, זהו רבותיי, אנחנו סיימנו פרק ה'.